השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ההסכת שלנו בפגרה, בינתיים הנה לכם פרק בשידור חוזר, שיחה שערכתי באפריל 2022 עם רועי קייס. החיים שלנו אז נראה לנו תותים, אבל גם אז לא היה לנו משעמם. מי שלא יודע, מעכשיו כל הפרקים עולים גם לספוטיפיי וגם ליוטיוב בווידאו, אז מי שלא יודע, לכו ליוטיוב, תירשמו גם שם, תחפשו השבוע במזרח התיכון, תירשמו, תעשו לי לייקים, כל מה שצריך, זה מאוד מאוד יעזור לנו. יאללה, עכשיו בלי עיכוב נוסף, לשיחה עם רועי קייס.
השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ונמצא איתנו היום רועי קייס, הכתב לענייני ערבים מכאן 11. שלום רועי.
אהלן, אהלן, שלום לכם.
מה שלומך?
אני בסדר, כמו תמיד.
בכפוף למציאות
כולן. כן, בכפוף למציאות אני בסדר. יש לא מעט עבודה. באזור שלנו אין מיתון בחדשות.
זה ברוך השם, בגלל זה אני בחרתי דווקא בהסכת הזה.
כן, אז כן, תמיד קורים דברים, מה שנקרא.
זה נחמד. טוב, אז אנחנו התכנסנו פה כדי שאני אוכל לשאול אותך בכלל מה זה כתב לענייני ערבים. עכשיו, אפילו יותר מזה, בוא נתחיל אפילו מהשם. כי אני חייב להגיד שהשם עצמו קצת צורם לי. כי נראה, עד לא מזמן הופיע כתב לענייני חרדים, ואז זה קצת איזן, אבל עד לא מזמן זה היה לדעתי הזיהו היחיד שזה היה כתב לענייני, ואז קבוצה אתנית. כל הזמן חשבתי, נגיד, איפשהו היה כתב לענייני יהודים, זה היינו אולי אפילו מתרעמים. ואני אפילו זוכר שהייתה תקופה שהיה גם כתב לעניינים ערביים, שזה היה נשמע לי הרבה יותר טוב. אז לא יודע, יש לך דרך להגן על השם הזה? אתה התרגלת אליו וזה כמו מזג אוויר בשבילך?
תשמע, אז קודם כל, תראה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש איזושהי בעייתיות, אבל אני למשל תמיד אוהב שקוראים לי כתב לענייני העולם הערבי, או משהו בסגנון הזה, או למשל כתב תחום הערבים. עכשיו, תראה, אני מבין לחלוטין מה שאתה אומר, אני חושב שזה משהו שזה ישתרש, כי אנשים בתודעה שלהם, כשאתה אומר להם שאתה כתב ענייני עולם ערבים, אז הם עושים ישר את החיבור האולטימטיבי, מבינים במה אתה עוסק. זה לדעתי העניין. זה, אני מסכים שבוא נגיד שאפשר למצוא מינוחים יותר קולעים, הכתב לענייני, לא יודע, מזרח התיכון, משהו בסגנון הזה, כשגם צריך להגיד שאני ככתב לענייני העולם הערבי, אני יותר אוהב את העולם הערבי, כי הוא להגיד את זה, כי גם אז זה יוצר איזושהי הפרדה עם הפלסטינים. כי בפעמים שאתה כתב עיני ערבים, אז חושבים שאתה, תוך כדי אתה גם פלסטינים. עכשיו, יש כתבים עיני ערבים שגם עושים פלסטינים. אני עוסק רק בעולם הערבי, זה מה שאני מתמחה בו, זה מה שאני עוסק בו כבר שנים. אני כן, מן הסתם, יש זיקות לפלסטינים שאני עוסק, יש דברים, אבל אני לא, בוא נגיד, ארדקור פלסטינים, כי אני גם חושב שזה, החלוקה הזאת היא מאוד נכונה, כי ברגע שאתה ככתב ענייני עולם ערבי, אתה צריך להתעסק בהמון המון זירות. סטטיסטית, כל יום קורה משהו, יום אחד בסוריה, יום אחד מצרים, יום אחד בלבנון. והפלסטינים זה גם, זה עולם ומלואו, כלומר, אתה לא יכול להשאיר את זה, לדעתי, זו הגישה שלי, בתוך העולם הערבי ועל הדרך, כי זה גם, זה חלק מהיום-יום שלנו, ואנחנו רואים את זה גם בתקופה האחרונה.
מה שאתה אומר זה בעצם עניין של התמחות, כמו...
לחלוטין?
כן. רגע, אז אתה אישית, ספציפית, אתה כאילו, אתה מחוץ לגבולות, ישראל פלוס שטחים, זה הגבולות גזרה שלך. מה שבפנים אתה לא נכנס.
נכון, אני אגיד לך ככה, אני לא רוצה להישמע כמו, אתה יודע, כמו נגיד מישהו ש... מנקה שבא לדירה ואומר, אני לא עושה תריסים, אני לא עושה חלון, אתה יודע, לא רוצה להישמע כזה, אבל בסוף, אז, אני חושב שגם פלסטינים זה התמחות לחלוטין, בעיקר גם כי יש שטח, צריך לראות טוב את השטח, ויש עוד שתי זירות שאני יודע שהרבה פעמים זולגות לענייני עולם ערבי, שאני לא עוסק בהן בצורה איך נגיד, בצורה מעמיקה, בגלל שיש לי פערי שפה, וזה טורקיה ואיראן. אני בגישה שלי מאמין שאתה לא יכול לחקור. אני רואה את עצמי גם כבן אדם שאני לא אמנם, יש לי שני תארים ממזרח תיכון, אבל אני גם חוקר את הזירות האלה. אתה לא יכול, בעיניי, זו דעה אישית שלי, לתת פרשנות או ניתוח על זירות מסוימות, בלי שאתה יודע ברמה כלשהי את השפה של אותן זירות. זה דבר שהוא חשוב, זה דבר שהוא משמעותי. בעיניי זה חלק מהותי. עכשיו, אני לא אגיד לך שאני לא עוסק לחלוטין, כלומר, כי אני, אין מה לעשות, איראן וטורקיה מדינות חשובות, אבל למשל, בנושא פנים, הארדקור, באיראן, או בטורקיה, אני פחות עוסק, גם בנושא של גרעין, פחות. אני כן עוסק, למשל, בהשפעה האזורית של איראן באזור. כלומר, כשיש השקה בין מדינות האלה, מדינות האזור, אני בוודאי עוסק, וזה חשוב. אבל אני לא מתיימר להיות מומחה לענייני פנים, כי אני באמת לא מבין את השפה. אני ניסיתי, אגב, ללמוד פרסית, למדתי באוניברסיטה. לא כל כך, בגלל שאני עושה כל הזמן במה שאני עוסק, אז לא כל כך השמעתי בזה
לצערי. עכשיו כשאתה אומר את זה, אני פתאום הבנתי שנגיד רן זינגר, שהוא גם כתב לענייני ערבים, גם בכאן, תקנתי אם אני טועה, הוא מתעסק בעיקר בערבים בתוך מדינת ישראל, נכון?
נכון. נכון.
אז אמא, פשוט זה עניין אישי, או שיש החלטות מערכת ו...
תראה, אני חושב שקודם כל, כמובן, כל אחד יש לו את התחום שלו, שהוא יותר מתחבר אליו, וזה בסדר. ואני גם חושב באופן כללי שהסיפור של ערביי ישראל בשנים האחרונות, אנחנו רואים, זה סיפור שמצריך גם כן התייחסות נרחבת. כלומר, לא מה שנקרא על הדרך. בסוף, אתה יודע, כשאתה, נגיד, שאתה כתב... אתה מסקר את הכל, כולל הכל, אז אתה יודע, זה תפסת את המרובה, לא תפסת. כלומר, אני כן חושב שההתמחות בנושא מסוים היא חשובה, וצריך לומר, הנושאים האלה מאוד רחבים, גם פלסטינים, גם ערבי ישראל, גם מדינות ערב, זה נושאים ענקיים. אני רק רוצה שתחשוב כמה דברים קורים בעולם הערבי ביום, וכמה מהם מגיעים לתקשורת הישראלית, כמה אנשים שומעים עליהם. אנחנו בישראל בעיקר, אני אומר בעיקר, שומעים על זה בחדשות, כשקורים דברים שקשורים לישראל, אבל קורים המון דברים שלא קשורים לישראל. אני במסגרת התפקיד שלי, שאלת אותי מה זה להיות כתב בעיני עולם הערבי. אז להיות כתב בעיני עולם הערבי, זה גם להביא את הדברים שקשורים לישראל, כי אני חלק מעמי, ואני בכלי תקשורת ישראלי, ומעניין תמיד את הישראלים, גם היחסים בין ישראל למדינות ערב, שזה גם צריך להגיד, זה נושא מאוד חם. אבל אני גם צריך לנסות להסביר לאנשים מה קורה במדינות האלה בלי קשר לישראל, כי לא הכל קשור אלינו במדינות האלה. זו המציאות. ובשנים האחרונות, אני חושב שהאמירה הזאת שאמרתי כרגע, שלא הכל קשור אלינו, היא הופכת ליותר ויותר אפילו משמעותית ונכונה, בעיקר אחרי האביב הערבי, שמאז אנחנו רואים שמדינות בצל מצב כלכלי לא פשוט, בצל תסיסות, בצל ביקורת, הולכות ומתכנסות פנימה, ופחות מסתכלות על, כלומר, על ישראל, הסוגיה הפלסטינית היא חשובה.
כן, אבל אתה יודע, אנחנו בכל זאת... מעצמה, אבל השטייטל יושבת אצלנו עמוק בלב, מה שחשוב לנו זה איך נכון, זה מתחבר ל...
אני רק רוצה להגיד, חשוב לי להגיד, הסוגיה הפלסטינית עדיין חשובה, ואנחנו רואים אותה גם בימים אלה, אנחנו רואים בימים אלה את ה, אם תרצה, אתה יודע, אנשים, את הקאמבק פתאום, אתה יודע, בגלל הסיפור בהר הבית, אבל עדיין, גם היום, גם אחרי אירועי הר הבית, אין ספק שהיא פחות, לפחות לסדר יום, מה שנקרא, של, של כלי התקשורת הערבים, של, גם של המדינות הערביות. יש דברים אחרים שמעניינים, אם תרצה, החיים עצמם, של, באותן מדינות.
עכשיו תגיד לי, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני לא זוכר, נגיד אני בארץ מ-1990, אני לא זוכר אף כתב לענייני ערבים או לענייני מזרח תיכון, שהוא בעצמו ערבי. זה במקרה קרה ככה, או שזה... אתה מבין מה אני שואל? למה בעצם נגיד אם יש לנו כתבים לענייני חרדים, הם, לרוב אנשים הם לא חרדים ממש, אבל דתיים. פה אני לא זוכר שראיתי מישהו שערבית זה שפת האם שלו, והשפה שלו בבית, והתרבות שלו, זה התרבות הזאת.
אז תראה, קודם כל אני חושב שיש, אני כן חושב שיש פה, זה לא מה שנקרא שחור ולבן. יש, אין שום, לדעתי, אין שום מניעה שכתב, כלומר, שערבי סקר ענייני ערבים. זה לחלוטין קורה, וזה גם, ואני חושב שזה חלק מהעניין. אני חושב שבסופו של דבר, אני חושב שאולי הדבר שיכול, כלומר, אם אני רוצה לנסות להבין מה יכול לגרום למישהו פחות לרצות להתעסק בענייני עולם ערבי, זה שהוא יתויג, כלומר שזה, אם תרצה, יעמיק את התיוג שלו ככזה. כלומר, אני חושב, כלומר, שהתייחסו, כאילו, בעצם העובדה שהוא כתב עניין עולם ערבים בגלל ערביות, זה יכול להיות. אבל אני לא רואה בזה שום, אין שום, אני לא רואה שום בעיה בזה. אני חושב שזה, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאצלנו, אנחנו גם עבדנו בדסק עם סולימן מסוודה, שהוא כתב היום, כתב פוליטי, ענייני ירושלים, שהוא היה צלע משמעותית אצלנו בדסק, הוא היה גם כתב גם שעסק בענייני עולם הערבי, ואני חושב שאתה יודע, אני חושב שזה קומה מבורך, כולם, אתה יודע, זה לא, אני לא, אתה שואל, אני אגיד לך מה, אני חושב ש יש אנשים שיכולים להסתכל על זה ולהגיד, אולי באמת עדיף שרק כתבים ענייני, כלומר, רק ערבים יסקרו את העולם הערבי. כי אז, בסופו של דבר, שכתב אולי יהודי מסקר את העולם הערבי, אז הוא רואה את הדברים רק מנקודת מבט מסוימת.
נכון.
אבל אני דווקא חושב, שיש איזה מסר טוב ש... כתבים, יש כתבים יהודים שמתעסקים בעולם הערבי, לצד כתבים הערבים, כלומר שכולם מוסלמים מתעסקים בתחום הזה. והמסר הוא שכן, זה חשוב להבין את הצד השני, גם כשאתה יהודי. כי בסוף, אתה יודע, אני למדתי ערבית בבית ספר, ואני זוכר היטב, וזה אגב, זה אחד הדברים שמובילים אותי, את הרתיעה של לא מעט אנשים מחבריי לכיתה, מהשפה הערבית.
טוב. אתה יודע מה, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך.
לא, ולכן מה שאני אומר, שאני חושב שזה טוב מאוד שזה, אני מדבר בשם עצמי. אני לא מדבר בשם כתבים אחרים, אבל אני חושב שהתפקיד שלי הוא לנסות ולהיות, לתת את התמונה המלאה ככל הניתן. כי בסוף, אתה יודע, אני לא יודע הכל, ובסוף שאלת אותי מה זה להיות כתב לענייני העולם הערבי, זה גם מאוד קשה. כי בסוף, אני נמצא פה בישראל. אני לא נמצא במדינות ערביות כשקורים אירועים. זה לא כמו כתב בריאות ש... אתה יודע, יש עכשיו הפגנה של המתמחים, אז הוא הולך להפגנה ושואל מה קורה. אני ניזון בעיקר מכלי התקשורת הערבים, ואני צריך לנתח ולהבין מה נכון ומה לא נכון. ואני כמובן שמדבר עם עוד אנשים בעולם הערבי, אבל עדיין, בסופו של דבר, זו משימה שהיא לא פשוטה. אבל אני חושב, בחזרה למה שאמרנו, שעצם זה שכתבים כמוני, מסקרים את העולם הערבי ונותנים צוהר לאנשים, זה גם יוצר בהם עניין, יותר מתעניינים בעולם הערבי, ולאו דווקא מהזווית הישראלית, זה יוצר גשר, זה יוצר דיאלוג, זה יוצר עניין. אני חייב להגיד
תשמע, לך. אז תשמע, אני, יש לי כן, פה את, נגיד, 80%, סתם אני עכשיו זורק מספר, אבל פחות או יותר זה נראה לי, 80% מאוכלוסיית ישראל מבינים אנגלית לא רע. אולי 2% מאוכלוסיית ישראל היהודים מבינים ערבית. כמה העבודה שלך תשתנה, או אם בכלל יכול להיות שאתה תהיה מובטל, אם יום אחד אנחנו נתעורר ב-80% מהיהודים בארץ ידעו ערבית, כמו שאנחנו יודעים אנגלית. אז אנחנו נצטרך הרבה פחות את התיווך הזה של, רואי, הוא יודע לקרוא ערבית, הוא יגיד לנו מה כתוב באל-ערם היום במצרים.
תראה, אני חושב שיש פה כמה רבדים, כי אתה יודע, מצד אחד, כמובן, כמו שאמרתי, השפה היא מאוד דבר מאוד חשוב. אבל בסוף, כדי לסקר את העולם הערבי, אתה צריך עוד דברים מלבד השפה. אתה צריך להכיר מקרוב את התקשורת הערבית. כלומר, זה לא רק לדעת את השפה הערבית. אני חושב, אבל אם אני אגרום להרבה אנשים לדעת ערבית, אני חושב שזה דבר מבורך. כלומר, אני לא, לשאלתך, אני ממש לא חושש מזה שלא הצטרכו אותי או משהו בסגנון הזה, כי אני חושב שבסופו של דבר התפקיד שאני עושה הוא מה שיקרא מורכב מכמה מיומנויות, שהשפה הערבית היא חלק מזה, אבל יש עוד דברים שאני כלומר עושה כדי לסקר
אותך. כן, אבל היום נגיד, לא יודע, אתה עכשיו לא מרגיש טוב, קשה לך, סתם אתה עצלן, אתה צריך להוציא איזה חומר, יאללה, אתה יכול לעשות כמה סקירות של כמה כתבות בעיתונות, אתה הבאת ערך מוסף להמון אנשים.
תראה,
אני לא מנסה לזלזל בעבודה שלך, כן, אבל...
לא,
אני רק אומר, אני רק מנסה להמחיש את האבסורד הזה, שבאמת אנחנו בארץ, הרוב המוחלט של יהודים בארץ, פשוט לא יודעים את השפה, ולכן אנחנו צריכים מתווכים בשביל להבין את השכנים שלנו שגרים פה.
אז קודם כל אני מסכים שזה בעייתי, מסכים שהמשוואה הזאת בעייתית, והלוואי שאתה יודע, הלוואי שעוד אנשים, מה שנקרא, ייקחו את זה ואתה יודע, ויקחו את הלפיד הזה ואתה יודע, וכן ילמדו, כי תראה, אני חושב שמעבר לעניין של השפה, יש פה עניין גם אחר, עניין של גם דיאלוג עם הצד השני, לנסות להבין את הצד השני, לנסות, כאילו, בסופו של דבר יש פה מארג שהוא יותר גדול, תמיד, זה לא רק לפתוח עיתון את שרק אל-אווסט ולהבין מה כתוב בו, או לפתוח את אל-ג'זירה לשמוע ולהבין מה הם אומרים, זה לא רק זה, יש פה משהו שהוא יותר גדול. אני חושב שהתפקיד שלי הוא לנסות ולנסות לגרום לאנשים להתעניין יותר בעולם הערבי. ואני יודע שהתפקיד שלי הוא לא קל, כי אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל היום, כשאתה פותח מהדורות חדשות, כשאתה פותח אתרי חדשות בישראל, אתה רואה שבסופו של דבר, הפוקוס הוא כמובן על פנים ישראל, והעולם הערבי זה, אתה יודע, כשזה, אתה מבין, כשיוצא, מה שנקרא. אני חושב דווקא שבתפקיד שלי, שאני עושה אותו, אני חושב שדווקא די הצלחתי לעשות כמה דברים חשובים. לא אגיד לך שאתה יודע שאני מסתכל על זה ואומר זה או זה, כאילו הגעתי ליעד. לא, אבל אני חושב שכן, אני כן מצליח לגרום לאנשים להתעניין יותר, לשאול שאלות.
איך אתה יודע שאתה מצליח בזה באמת?
אני אגיד לך, כי אני מקבל הרבה תגובות מהאנשים שכאילו, שמאוד... שאומרים לי שהצורה שבה אני מעביר את הדברים גורמת להם להתעניין בנושא, ואני חושב שזה המבחן הכי חשוב בעיניי. כלומר, בסופו של דבר, אני בא פה לעשות שירות לציבור, אני גם עובד בתאגיד השידור הציבור, אני בא לעשות שירות לציבור, אני בא לנסות להנגיש את העולם הערבי לאנשים. זה מה שאני עושה, אני עושה את זה גם בטלוויזיה, גם ברדיו, גם בדיגיטל, שאגב, שם אני חושב שמדברים על דברים שהם חשובים, אני חושב שאני עושה סרטונים, אקספליינרים, שמאוד מאוד מנגישים לאנשים את ההתפתחויות בעולם הערבי, גם במבט יותר שהוא אסטרטגי, מבט יותר על, בצורה גם שהיא בגובה העיניים, לא בצורה שאני עכשיו מרצה, אתה יודע, מרצה באוניברסיטה מול סטודנטים, אלא בגובה העיניים מנסה להסביר להם, ואני חושב שאני מקבל תגובות מאוד טובות, כלומר מהאנשים שמתעניינים, שאומרים לי, תשמע, אתה גורם לנו להתעניין בזה. אז עכשיו יכול להיות שתגיד בתגובה על זה, בסדר, טוב, נו, זה טיפה בים. אז נכון, צריך להתחיל אבל ממשהו.
לא, גשם, גם הים התחיל מטיפה, זה בסדר. תשמע, אנחנו פה בשבוע במזרח התיכון, גם כן, אנחנו טיפה עוד יותר קטנה, ועדיין, לא יודע, אני לפחות, גם אני בטוח ירון, שהוא שותף שלי לעסקת הזה, אנחנו מרגישים שזה באמת תורם ללא מעט אנשים, וככל שהשיח הזה יגדל, ככה אני חושב יותר טוב לכולנו. תגיד לדרך אגב, יוצא לך להתראיין לכלי תקשורת ערביים?
יצא לי, כן, להתראיין קצת. נגיד בסקיי ניוז בערבית הייתי בלחורה.
ואז מה, אתה מחליף כובע ואז אתה מומחה לישראל? זה
בגדול עשיתי את זה, זה פעמיים, לא יותר מדי, אני אולי אפילו יותר פעמיים, זה שלוש, כמה פעמים עשיתי את זה, אבל אני לא עושה את זה בדרך כלל, אני לא, כן, אתה יודע, הם כאילו מנסים, אתה יודע, להבין מה קורה גם בישראל, אתה יודע, גם איך, תראה, זה בדרך כלל התפתחות שכמה שיקות לתחום שלי, זה לא רק כאילו עכשיו נגיד עניינים פוליטיים, אבל זה, אתה יודע, זה פחות, אני פחות עושה את זה, זה פחות, אז שוב, זה גם, כמו שאתה אומר, זה פחות משהו, אני לא רואה את עצמי, אני לא איש הסברה, זה גם לא התפקיד שלי הוא לסקר את העולם הערבי על התפתחויותיו החיוביות והשליליות, זה התפקיד שלי.
אני עכשיו נזכרתי, דיברתי ביום אחד עם דוקטור תמר אילם גינדין, היא מומחית להיסטוריה של איראן בפרס, והיא ממש אמרה את זה בעצם, שהיא לפעמים מתראיינת לכלי תקשורת בפרסית, אבל במקום לראיין אותה על היסטוריה של פרס העתיקה, מראיינים אותה על ישראל, והיא אומרת, אבל אני מומחית לפרס העתיקה. היא דווקא מאוד, מאוד לוקחת את זה קשה שהופכים לה את הכובע.
כן, אתה יודע, אני לא לוקח את זה קשה, אני מבין את ה... אבל אתה יודע, בסוף, אתה יודע, עם כל הכבוד, אתה יודע, רוצה טלוויזיה ערבית, גם שהם מראיינים אותך, הם רוצים התייחסויות להתפתחויות עדכניות, מה שנקרא.
כן. דרך אגב, יש בארץ כמה כלי תקשורת שהם כאלה יותר נישה, יש את הערוץ רדיו וטלוויזיה ברוסית, יש לתחנות חרדיות כמה, גם שאתה יודע, גם שם יש כתבים לענייני ערבים או לענייני מזרח תיכון? שאתה לא בקשר.
אני לא מכיר כל כך בחריך, אני לא מכיר. יש אולי כאלה טיפה, אבל לא מכיר משהו שהוא, לא מכיר איזה משהו שהוא, איזה מישהו שהוא ממש מוגדר שם כתקשורת החרדים והעושים. אני כן יכול, אני זוכר שכן הייתה כתבת קסניה סווטלובה, שהייתה כתבת של ערוץ 9. אחרי
זה הייתה פוליטיקאית.
כן, אז, אבל... פרט לזה, לא זוכר כל כך, לא זוכר מישהו בהקשר הזה.
הבנתי, אוקיי. טוב, תשמע, הזמן שלנו הוא כמעט נגמר, ולפעמים יש מראיינים שאני כל הזמן חושב שיש איזו שאלה מאוד חשובה שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי. במקרה שלך יש כזה דבר? האם יש משהו שאתה חושב שחשוב שאנחנו, כן? אנשים שמחוץ לדסקים נדע על כל העולם הזה של כתב לענייני המזרח התיכון.
אז אני אתה יודע מה, אני אגיד לך מה. אז דווקא הרמת לי להנחתה. אז כן, אני חושב שחשוב לדעת שאנחנו ב... כלומר, שחשוב לדעת שאנחנו ככתבים מענייני עולם הערבי, מנסים, אני חושב, לנסות לגרום לאנשים להבין יותר מה שקורה באזור. אני, בתפקיד שלי, וזה חשוב לי לומר את זה, אני נטול פניות פוליטיות, ואני משתדל לעשות את זה כמה שיותר. כלומר, אני יכול להיות, אתה יודע, לעשות פרסום שהוא יטיב עם מדינה כזו או אחרת, או ירע עם התדמית של מדינה. זה בסדר, זה העבודה שלי. ואני חושב שגם עוד משהו שכדאי לדעת זה שבעולם הערבי יש המון המון עניין בישראל. לטוב ולרע. בשנים האחרונות, כלומר, המשוואה הזאת, יש איזה שינוי לטובה, שאנשים יותר מסתכלים על ישראל בצורה שהיא אחרת. זה עדיין רחוק ממה שמצופה מן הסתם, אבל כמו שאני אומר תמיד, עצם זה שאנחנו נמצאים היום, שנתיים אחרי הסכמי אברהם, הסכמי הנרמול עם ישראל, והם עומדים וחיים, גם כשיש עיתות משבר בזירה הפלסטינית, ושיש לך מחנה בעולם הערבי שפתאום אומר, אפשר לקיים יחסים עם ישראל, גם אם הסוגיה הפלסטינית לא נפתרה, למרות שהיא חשובה לנו מאוד, זה דבר שהוא גדול, כי צריך להבין עד כמה יש פה, עד כמה הפרדיגמה פה נשברה. וגם לא צריך לסתכל על זה גם כל כך, אתה יודע, יש הרבה אנשים שבשנים האחרונות לוקחים את זה לעניינים של ממשל טראמפ, שהיה לו תפקיד חשוב משמעותי בהסכמים האלה, הממשלה אצלנו. יש פה משהו שהוא מעבר, כאילו שהוא תהליך שהוא יותר גדול, ואני מקווה ואני חושב שדווקא בגלל תהליכים כמו כאלה, שפתאום יש אנשים בעולם הערבי שמקבלים ישראלים, מקבלים את ישראל, שווה לאנשים יותר להתעניין במה שקורה באזור. אני חושב שזה שווה.
כן. דרך אגב, אפרופו התעניינות בישראל, אתה לפעמים שומע נגיד פרשנויות של כתב לענייני ישראל באיזה ערוץ ערבי, ואומר, יו, מדבר שטויות. הוא הפוך, אולי אתה דווקא אומר, וואלה, לא חשבתי על זה.
אז תראה, קודם כל, כמובן שיש שם הרבה ניסיון להבין את ישראל. אני חושב שדווקא הניסיון, הפרשנים לענייני ישראל, אני דווקא רואה אותם יותר במחנה שמתנגד הנרמול עם ישראל. כלומר, המחנה הפרו-איראני, אתה יכול לראות את זה למשל בערוצים של חיזבאללה וחמאס, אתה רואה כאילו תמיד פרשנים לענייני ישראל מנסים להסביר, וכמובן להתאים את את מה שאומרים אצלנו לאג'נדה שלהם ולנרטיב שלהם. אני לא רואה, אבל אתה יודע, יותר מדי מה שנקרא במדינות ערביות, אתה יודע, יותר מדי פרשנים מהסוג הזה. אבל כן, יש, אני חושב, יש עניין, נסתם, יש עניין בישראל, לטוב ולרע. אני חושב, ואני חושב שאני מחבר את זה גם למה שאמרתי קודם לכן, על הסיפור של האביב הערבי, שאני חושב שזה אירוע גם שהוא חשוב ביחס לישראל, כי אתה יודע, הרבה פעמים, מדינות ערב מתחנכים שישראל הדמון הכי גדול, התחנכו ככה במשך עשרות שנים, ופתאום הרבה אנשים במדינות ערב ראו שאולי ישראל היא לא הדמון הכי גדול, יש אנשים יותר גרועים, כמו אסד שהשתמש בנשקים מנגד העם שלו, מנהיגים אחרים שדיכו את ה... כלומר, מה שאני מנסה להגיד, כלומר, יש איזשהו... יש אנשים בעולם הערבי שקצת רואים את ישראל אחרת ממה שהם ראו אותה לפני 10 שנים. ויש אנשים שגם לא פוחדים להגיד את זה בגלוי, שזה הדבר הגדול.
אבל פה, אתה יודע...
כי יש לא מעט אנשים שנמצאים מה שנקרא בארון. הם אולי רוצים, אתה יודע, רוצים להיות בקשרים ישראלים, רוצים לדבר בעד ישראל, אבל מפחדים מהסביבה. זה גם קיים. אבל יש אנשים אמיתים שכן...
אני מנסה להזמין פה להסקט הזה לאנשים, כל מיני חוקרי ישראל מהעולם הערבי, לדבר איתי, או שמסננים אותי, או שמסרבים בנימוס, וגם כאלה שחוקרים בארצות הברית, כאילו, עזבו את המדינה שלהם וחוקרים בארצות הברית, עדיין לא הצלחתי. אז אם מישהו מאזין לי בין האנשים האלה, או מישהו יכול לעזור לי, אני מאוד אשמח. טוב, רואי, הזמן שלנו נגמר.
אני רק אגיד שאם אתה תרצה, כן. אני אשמח לחבר לך כמה. יכול להיות שזה...
אני רוצה. הנה.
בסדר.
אז אנחנו נדבר על זה. אני מזכיר לכל המאזינים שב-31 במאי יש יום, יש כנס של החוג ללימודי מזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטת חיפה. יש שם מושב שלם בכנס שמוקדש להשבוע במזרח התיכון, שזה גם הניוזלטר של ירון וגם העסקת הצנוע הזה. אני מזכיר לכל המאזינים גם להירשם לעסקת הזה בכל יסומני העסקתים באשר הם. אני נמצא בפייסבוק, גם רועי קייס נמצא בפייסבוק, וגם בטוויטר שנינו נמצאים. זהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, חיים נחמדים, מלאים בידע ואושר. ביי ביי.
תודה רבה לך.
ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי, וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.